אמונה ומצוותיה, פרק ג' איסורי עבודה זרה, הלכה א' חומרת איסור עבודה זרה. מצווה להאמין בהשם שהוא הבורא היחיד לעולם והוא מנהיגו, ואסור להאמין שיש אלוה אחר מבלעדיו, שנאמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. איסור זה נקרא עבודה זרה, ומשמעותו שבמקום להאמין שהשם הוא בורא העולם ומקיימו, ובעל הכוחות כולם ורק אותו ראוי לעבוד, הוא מאמין שיש לכוחות זרים מלבדו כוח עצמאי, והוא עובד אותם כדי להפיק מהם תועלת. גם עבודה זרה בשיתוף אסורה. כלומר, גם היודע שהשם הוא אלוהי האלוהים, אם הוא מאמין שלצידו או תחתיו יש כוח נוסף שיש לו בחירה להחליט כיצד לפעול, ולכן גם אותו הוא עובד כדי לקבל ממנו סיוע, הרי שהוא עובד עבודה זרה בשיתוף, ודינו כעובד עבודה זרה, שנאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אמרו חכמים, כל המודה בעבודה זרה, כופר בכל התורה כולה. וכל הכופר בעבודה זרה, מודה בכל התורה כולה. וכן למדנו ממה שנאמר, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, אשר דיבר השם אל משה, את כל אשר ציווה השם עליכם ביד משה, מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם. בערו חכמים שהכוונה למצווה ששקולה כנגד כל המצוות, שהיא עבודה זרה, והיא המצווה אשר ציווה השם עליכם, שכן שתי המצוות הראשונות שבעשרת הדיברות, אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו. אמרו חכמים שאיסור עבודה זרה חמור מכל שאר החטאים, שבכל החטאים, אדם שחשב מחשבה רעה ולא הגיע לידי מעשה, אינו נענש על מחשבתו, ואילו בעבודה זרה, גם על מחשבה רעה נענש, שנאמר, למען תפוס את בית ישראל בליבם, אשר נזורו מעליי בגילוליהם כולם. לרוב חומת איסור עבודה זרה, מצווה על אדם מישראל למסור את נפשו ולא לחלל את השם בעבודה זרה, שנאמר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך, וכן נאמר, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. דיני מסירות נפש יבוארו בהרחבה להלן בפרק ד'. העובד עבודה זרה בזדון בפני עדים, אחר שיתרו בו והזהירו אותו שלא יעבוד עבודה זרה, חייב מיטה בסקילה, שנאמר, כי ימצא בקרבך באחד שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך, איש או אישה אשר יעשה את הרע בעיני השם אלוקיך לעבור בריתו, וילך ויעבוד אלוהים אחרים וישתחו להם, ולשמש או לירח או לכל צבע השמיים אשר לא ציוויתי, והוגד לך ושמעת ודרשת היטב, והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל, והוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך, את האיש או את האישה, וסקלתם באבנים ומתו. על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, לא יומת על פי עד אחד. יד העדים תהיה בו וראשונה לעמיתו, ויד כל העם באחרונה, וביארת הרע מקרבך. אמונה, ג', הלכה ב', העונשים בפועל וההרתעה. על החטאים החמורים ביותר, שרובם עוסקים בעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, קבעה התורה עונש מיתה. ארבעה סוגי מיתות ישנן בתורה, סקילה, שריפה, הרג וחנק, והחמורה שבהן היא סקילה, ובה חייב עובד עבודה זרה. כדי לחזק את ההרתעה כלפי החוטאים בעבודה זרה, ציוותה התורה להמית את עובד העבודה הזרה בשער העיר שבה חטא. בנוסף, הואיל והייתה בחטאו מרידה פומבית בהשם, לאחר הוצאתו להורג, מצווה לתלותו על קורת עץ. אבל אין מעריכים להשוטו תלוי, משום שהאדם נברא בצלם אלוהים, וכשמעריכים בתלייתו, כבוד שמיים מתחלל. לפיכך, תולים אותו סמוך לשקיעה, ובשקיעת החמה מסירים אותו מהתלייה. שנאמר, וכי יהיה ואיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו על העץ. לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי קללת אלוהים תלוי, ולא תתמה את אדמתך אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה. על עוד עבירה אחת בלבד קבעה התורה עונש סקילה ותלייה, והיא מגדף, שאף בה יש מרידה פומבית בהשם. הסמכות לקביעת דין מוות נתונה לסנהדרין קטנה, שמורכבת מ-23 דיינים סמוכים. ואף שישנן בתורה 36 עבירות שעונשן מיתה בידי בית דין, בפועל מעט מאוד חוטאים הוצאו להורג. אמרו חכמים על סנהדרין שהוציאה להורג אדם אחד בשבע שנים, שהיא נקראת חובלנית, ויש אומרים אחד ב-70 שנה, וזאת משום שבתי הדין שקדו על שני עקרונות במקביל. מצד אחד, כאשר אדם חטא בפומבי ובזדון ונמצא אשם, הענישו אותו במיתה כמצוות התורה, וכך החוטאים יתייראו מלאכתו בפומבי. מאידך, נזהרו מאוד מלחרוץ דין, ועל כל ספק קל, פטרו את החוטא מעונש מיתה. לדוגמה, אם לא היה ברור בוודאות שהחוטא ידע בעת שחטא, שמעשה הוא אסור ועונשו מיתה, לא היו מוציאים אותו להורג. לפיכך, רק אם היתרו בו בסמוך למעשה החטא, וברו לחלוטין שהחוטא שמע את הזרתם והבין שאם יחטא יומת בבית הדין, ואף על פי כן חטא, חייב מיתה. בפועל, אין כמעט אדם שיחטא לאחר התראה שכזו. לכן רוב המוצאים להורג היו רוצחים, שמרוב כעסם לא שלטו ביצרם, ולמרות ההתראה, רצחו. כך יצא שבפועל, בעם ישראל הוציאו להורג הרבה פחות אנשים מאשר היה מקובל בשאר המלכויות והדתות האליליות. בנוסף, ישנה סמכות לבית הדין הגדול, סנהדרין גדולה, לבטל את דין הוצאה להורג מישראל, וכפי שעשו בשלהי ימי בית המקדש השני. באותם ימים, ראו חכמים שרבו הרוצחים ועונש המיטה כבר לא מרתיע, ואם יקיימו את עונשי המיטה, יצטרכו להוציא להורג אנשים רבים מדי, בלא שהריגתם תועיל למניעת רציחות נוספות. כדי להימנע מכך, גלו ממקומם בלשכת הגזית הסמוכה לבית המקדש לרחוב סמוך, ואיבדו בכך את הסמכות להוציא אדם להורג. שכן, רק כאשר בית הדין הגדול יושב סמוך למקדש, יש לבתי הדין סמכות להוציא אדם להורג. ואף שבפועל רק במקרים נדירים מאוד בית הדין היה מוציא להורג אנשים על חטאיהם, ובנוסף לכך עברו דורות רבים מאז שבית הדין גלה מלשכת הגזית הסמוכה למקדש, ואיבד בכך את סמכותו להוציא חוטאים להורג, בסדר הלימוד רגילים לקרוא לכל העוברים בזדון על אחד מהחטאים החמורים שעונשם מיתה, חייבי מיתה. שלוש סיבות לכך. א', לבטא את חומרת החטאים, שכעיקרון זה העונש הראוי להם. ב', במקרים נדירים מאוד, אכן זה היה עונשם. ג', החוטאים בחטאים החמורים אכן חייבים מיתה בידי שמיים בחרט, שכל העושה בזדון עבירה, שבתנאים מסוימים חייבים עליה מיתה בבית דין, נענש בידי שמיים בחרט, היינו מיתה בקיצור ימים. אמנם חייבי קרט שחזרו בתשובה, נמחה להם אבונם, והם פטורים מעונש קרט. אמונה, ג', הלכה ג', איסורי עבודה זרה. העובד בזדון את אחד האלילים לפי הפולחן שקבעו לו עובדיו, חייב מיתה. גם כאשר הפולחן הקבוע לאותו אליל נראה כגנאי, כגון בעל פעור, שעבדו אותו על ידי עשיית צרכים לפניו, או מרקוליס, שעבדו אותו על ידי השלחת אבנים עליו, העושה זאת בזדון חייב מיתה. בנוסף, העובד אליל באחת מארבע העבודות החשובות שהיו במקדש, גם אם אין עובדי אותו אליל רגילים לעובדו בכך, חייב מיתה. אלו הן ארבע העבודות. א', השתחוויה. ב', זביחה, שחיטת קורבן. ג', הקטרה, שריפת קורבן על המזבח. ד', ניסוך, שפיכת יין או זריקת דם לכבוד האליל. כמו כן, המקבל על עצמו אליל, למרות שלא עשה מעשה, כיוון שעל ידי דיבור קיבל על עצמו להאמין בו, חייב מיתה. כגון שעמד לפני פסל ואמר לו, אלי אתה, ואף אם לקח אבן או לבנה וזקפה וקיבל אותה עליו לאלוה, באמירה אלי אתה, חייב מיתה. בנוסף, אסרה התורה לבטא כבוד או אהבה לאליל. לפיכך, אסור לחבק ולנשק את הפסל, ואסור לרוחצו, לנקותו, להלבישו, להנעילו, ולנקות את המקום שבו הוא נמצא. אולם העושה אחד מהדברים הללו, אינו חייב מיתה, הואיל ולא עבדו באחת מהעבודות המיוחדות לו, או באחת מארבע העבודות שהיו במקדש. וגם אינו חייב מלכות, הואיל ואין על מעשים אלו איסור מפורט ומפורש, אלא הם מכלל האיסור הכללי. אסור לעשות פסל כדי לעובדו, שנאמר, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. גם למי שאינו מאמין באלילים, אסור לעשות פסל עבור אחרים שמתכוונים לעובדו, שנאמר, אל תפנו אל האלילים, ולוהי מסכה לא תעשו לכם, אני השם אלוהיכם. בכלל איסור זה, גם אסור לאדם לקנות פסל לעצמו. עבר ועשה פסל או קנה אותו, חייב מלכות. אסור להתנבא בשם אליל, ואפילו אם הנבואה היא לשם שמירת המצוות, כגון שיומר, אליל מסוים נגלה אליי וציווה שתעשו מצווה זו שכתובה בתורה. עבר והתנבא בשם אליל, חייב מיתה בחנק, שנאמר, ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, ומת הנביא ההוא. עוד אסרה התורה ליהנות מעבודה זרה, מקלט השמישיה, מנויה, ומהתקרובות שהקריבו לפניה כקורבן, שנאמר, פסילי אלוהים תשרפון באש, שקץ תשקצנו ותאב תתאבנו, כי חרם הוא, ונאמר, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. איסור זהו סייגיו, יבוארו בהרחבה בפרק י'. כהמשך למצווה לשקץ ולתאב עבודה זרה, גזרו חכמים טומאה על עבודה זרה, כלומר, גזרו על הפסלים, כלי תשמישם, ומה שהקריבו לפניהם, שיהיו אבות הטומאה, ואם יגעו באדם ובחילים, במאכלים או במשקים, יתמאום. הזהירה התורה שלא לפנות ולהתעניין באלילים, ולא להיגרר אחריהם, שנאמר, אל תפנו אל האלילים. איסור זה וסייגיו יבוארו להלן בפרק י"ג. אסרה התורה לנדור או להישבע בשם עבודה זרה, שנאמר, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך. בכלל איסור זה, שלא להזכירה דרך כבוד, כמבואר להלן. אמונה, ג, הלכה ד, עבודה זרה בשיתוף וכדומה. בכלל איסור עבודה זרה, אסור גם לעבוד עבודה זרה בשיתוף. כלומר, גם כאשר יהודי מאמין שהשם שהתגלה לישראל הוא אלוהי האלוהים, אם בנוסף לכך הוא מאמין באליל שיש לו כוח עצמאי משלו, והוא יכול להטיב או להרע, וגם אותו הוא עובד, או גם אותו מקבל עליו לאלוה, דינו כדין עובד עבודה זרה לכל דבר, שנאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, וכן נאמר, זובח לאלוהים יחורם בלתי להשם לבדו, וכן הוזרו ישראל על אמונת הייחוד באופן מיוחד, שנאמר, שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. אמנם מצד האמת, בדיני שמיים, חומרת אבונו של העובד עבודה זרה בשיתוף קלה יותר, הועיל והוא מאמין גם בהשם. וכן אמרו חכמים שבזכות שישראל המשיכו להאמין בהשם בעת שחטאו בעגל, ניצלו מקליה. גם למי שאינו מאמין באליל, אסור לעשות את פולחנו מחמת אהבה או יראה, היינו מחמת אהבתו לאדם שביקש זאת ממנו, או מחמת יראתו מאדם שאיים להענישו אם לא יעבוד לאליל. וכן אסור למי שאינו מאמין באליל, לעבוד אותו מפני שהוא אוהב את צורתו המיוחדת או את דרך פולחנו, או מפני שיתיירא שאם לא יעבוד אותו יהיה לו מזל רע ויענש. אמנם אם עבר ועבד פטור ממיתה, הועיל ואינו מאמין באלוהותו של האליל. גם למי שמאמין בהשם בלבד, אסור מהתורה לעשות פסל שכביכול מדמה את השם, שנאמר, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם, שלא תאמר, עושה אני לו כמין דמות ואשתחווה לו. אמנם צוותה התורה להניח על הכפורת שבקודש הקודשים, שני קרובים כצורת אדם מזהב, לבטא את הגילוי האלוקי, אולם כל ששינה מהמצווה, כגון שעשהם כסף או ארבעה קרובים, עבר על איסור תורה של עשיית פסל להשם. אמונה, ג, הלכה ה, מסית. הזהירה התורה בעזרה חמורה, שלא יסית אדם מישראל את חברו לעבוד עבודה זרה, ואם הסית, גם אם בפועל לא הצליח להסיתו, חייב מיתה בסקילה. צוותה התורה שלא לאהוב את המסית, ולא להקשיב לדבריו, ולא לסייע לו בשום דבר, ולא לרחם עליו להצילו אם יימצא בסכנה, ולא ללמד עליו זכות בלא הצדקה, ולא לשתוק מלהעיד כנגדו, כדי שיקבל את העונש הראוי לחטאו החמור. אמנם מתחילה צריך לנסות להניע את המסית מחטאו, וכדרך שכל אדם חייב להוכיח את חברו שלא יחטא. אך אם המסית התעקש להמשיך בדרכו, יש לנהוג כלפיו במלוא החומרה, שנאמר, כי יסיתך אחיך ונימך, או בנך או ביתך או אשת חיקך, או רעך אשר כנפשך בסתר למור, נלך ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך, מלואי העמים אשר סביבותיכם, הקרובים אליך או הרחוקים ממך, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, לא תובל לו, ולא תשמע אליו, ולא תחוס עיניך עליו, ולא תחמול ולא תחסה עליו. אם המסית ניסה להסית שניים, הם יהיו העדים על חטאו, ואם ניסה להסית אחד, למרות שבכל שאר החטאים שבין אדם למקום, אין מתאמצים להפליל אדם כדי לעונשו, בחטא זה צוותה התורה לנסות להפלילו. לשם כך צריך להכביש שני עדים, ולבקש שוב מהמסית לומר את דברו. ואם למרות שנשאל, האח נעזוב את השם אלוקנו ונעבוד עצים ואבנים, התעקש להסית, העדים שהוכבאו מעידים עליו בבית הדין. גם בסדרי בית הדין מחמירים בדינו של המסית, שבכל הדיונים של חייבי מיתות, אם הנאשם יצא זכאי והתעוררה כנגדו טענה חדשה, אין חוזרים לדון בו, ואילו במסית חוזרים לדון. בכל הדיונים של חייבי מיתות מקפידים להושיב דיינים שמטופלים בילדים כדי שיהיו רחמנים, ואילו בדין מסית מושיבים גם זקנים ועריריים כדי שלא ירחמו עליו. מצא בית הדין שהמסית אשם וחייב מיתה, האיש שאותו הוא ניסה להסית לעבוד עבודה זרה ולהוריד את נשמתו שעולה, צריך להיות זה שמתחיל בהוצאתו להורג, שנאמר, כי הרוג תארגנו, ידך תהיה בו וראשונה לעמיתו, ויד כל העם באחרונה, וסקלתו ואבנים ומת, כי ביקש להדיחך מעל השם אלוקיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, וכל ישראל ישמעו ויראון, ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך. כל זאת כדי להרתיע מפני החטא החמור של הסתה לעבודה זרה, שהיא שורש כל החטאים. אמונה, ג', הלכה ו', עיר הנידחת. כאשר רוב תושבי עיר בישראל הודחו לחטא בעבודה זרה, דינם כדין מורדים במלכות, ומצווה להוציא להורג את כל החוטאים במיטת סייף, חרב, להמית את הבהמות ולשרוף את כל בתי הרכושה של העיר, ולהשאירה חרבה לעולם, שנאמר, כי תשמע באחת עריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבת שם למור, יצאו אנשים בנבל יעל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם למור, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, ודרשת וחקרת ושאלת היטב, והנה אמת נכון הדבר נעשתה התואבה הזאת בקרבך, הקה תקה את יושבי העיר ההיא לפי חרב, החרם אותה ואת כל אשר בא, ואת בהמתה לפי חרב, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה, ושרפת ואש את העיר ואת כל שללה, כליל להשם אלוהיך, והייתה תל עולם, לא תיבנה עוד, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב השם אחרון אפו, ונתן לך רחמים ורחמך וירבך, כאשר נשבע לאבותיך. כאשר אדם חוטא בעבודה זרה, שלא במסגרת עיר הנידחת, הוא נענש במיטה החמורה ביותר, מיטת סקילה, אולם רק הוא נענש, ואת רכושו הוא מוריש ליורשיו. לעומת זאת, החוטאים במסגרת עיר הנידחת, נענשים במיטה קלה יותר, מיטת סייף, אולם כל רכושם נשרף, וממילא אינם מורישים אותו לקרוביהם. לפני שמוציאים לפועל דין חמור זה, הורתה התורה לדרוש ולחקור היטב את הדבר. אם התברר שכך אירע, היה בית הדין הגדול של 71 זקנים, שולח אל אנשי העיר תלמידי חכמים להזהירם ולהחזירם בתשובה. לא חזרו בתשובה, בית הדין הגדול היה מורה לישראל לשלוח עליהם צבא, כדי להביאם לדין בפני סנהדרין קטנה של 23 דיינים. כל מי שהעידו עליו שני עדים, שאחר שיתרו בו עבד עבודה זרה בזדון, חייב מיטה. אם התברר שהחוטאים היו מיעוט יושבי העיר, החוטאים נענשים במיטת סקילה וממונם ליורשיהם. ואם התברר שרוב תושבי העיר חייבים מיטה, היה בית הדין הגדול קובע שדינם כדין עיר הנידחת, וכל החוטאים נהרגים במיטת סייף, ורכושם ובתיהם נשרפים. ואלה שלא חטאו, אינם נהרגים, אבל רכושם נשרף יחד עם רכוש שאר בני העיר. ואף אם אלה שלא חטאו היו צדיקים, רכושם נשרף. הואילו ממונם גרם להם להישאר לגור עם הרשעים, למרות הסכנה שיושפעו מהם לרעה. ירושלים, וכן ערי המקלט, אינה נעשות עיר הנידחת, שנאמר, באחת עריך אשר השם אלוהיך נותן לך לשבת שם. הרי שרק עיר רגילה ששייכת לאחד משבטי ישראל, יכולה להיעשות עיר הנידחת. אבל ירושלים שלא התחלקה לשבטים, וכן עיר שניתנה ללוויים כדי שתשמש עיר מקלט לרוצחים בשגגה, אינן יכולות לעשות עיר הנידחת. אין עושים עיר הנידחת בספר, היינו בגבול ישראל, כדי שלא ייכנסו גויים לארץ ישראל דרך המקום החרב. כמו כן, אין עושים עיר נידחת שנייה באזור שכבר עשו אחת, וזאת כדי שהארץ לא תעשה כורחה עם אזור ללא יישוב. הארץ מחולקת לשלושה אזורים, יהודה, גליל ועבר הירדן. בנוסף, גם בדור אחר, אין רשאים לעשות עיר נידחת שלישית, ואפילו באזור שעוד לא עשו בו עיר נידחת. שכן, בכל הדורות ניתן לעשות רק שתי ערים נידחות, ולא יותר. אמונה, ג. הלכה ז. מדיני עיר הנידחת. העיר נעשית עיר הנידחת רק אם לפחות שני גברים מבני אותה העיר ואותו השבט ידיחו את אנשי עירם. אבל אם הם ידיחים אותה באו מחוצה לה, או שאנשיה החלו להשתכנע לעבוד עבודה זרה מעצמם, או שנשים הדיחו אותם, אינה נידונת כעיר הנידחת. דין עיר הנידחת חל בתנאי שמספרם של רוב יושבי העיר שעבדו עבודה זרה היה מאה ויותר, שאם היו פחות, אין זו עיר אלא כפר. מנגד, אם מספר החוטאים הגיע לכלל רוב שבט מישראל, כבר אין מדובר בעיר אלא בכרח, ואין לו דין עיר הנידחת. שיירה שעברה בעיר הנידחת, אם חנתה בעיר 30 יום, דינה כבני העיר, ונספרים עם בני העיר לעניין קביעת הרוב. חנו שם פחות מ-30 יום, דינם כאנשים פרטיים, שכל אחד מהם נידון לבדו על חטאו. צריך לשרוף את רכוש בני העיר ואסור ליהנות ממנו, והעובר ונהנה חייב מלכות. הרכוש שצריך לשרוף הוא רכוש בני העיר שנמצא בעיר, אבל רכוש של אנשים מחוץ לעיר שהופקד אצל בני העיר אינו נשרף. גם רכוש של בני העיר שהיה מחוץ לעיר אינו נשרף. אם הוא של אנשים שלא חטאו, הוא נשאר ברשותם, ואם הוא של רשעים שנהרגו, הרכוש ניתן ליורשיהם. גם בהמות העיר נהרגות, ואם היו בהמות שהוקדשו לקורבן, אין מקריבים אותן, שזבח רשעים תועבה. אולם כיוון שהתקדשו, אין הורגים אותן בידיים, אלא גורמים להן למות מעצמן. כתבי קודש ששייכים לבני העיר ייגנזו, שכן לשורפם אסור, ומאידך אסור ליהנות מהם. אסור לבנות בתים על חורבות עיר הנידחת, אבל עצי פרי מותר לגדל. נחלקו חכמים בשאלה, האם דין עיר הנידחת נועד ללמד הלכה למעשה, או ללמד עיקרון? יש אומרים שהיה מקרה שדנו עיר הנידחת, וכדברי רבי יונתן, אני ראיתיה וישבתי על תילה. ורבים אומרים, עיר הנידחת לא הייתה ולא עתידה להיות, ולמה נכתבה? דרוש וקבל שכר. כלומר, על ידי לימוד דין עיר הנידחת, נבין את חומרת עבודה זרה, ונתרחק מכל שמץ שלה, וזה יהיה שכרנו. הסיבה שלא ייתכן שתהיה, משום שקשה להניח שימצאו עדים כשרים שיעידו על רוב בני העיר שעבדו עבודה זרה, למרות שיתרו בהם. ועוד, שאמר רבי אליעזר, שאפילו אם הייתה בעיר מזוזה אחת, אין עושים אותה עיר הנידחת, וקשה להניח שלא יימצא שם אפילו אדם אחד שקבע מזוזה בביתו. אף שדין עיר הנידחת חמור ואכזרי, למדו חכמים מהתורה שבאמת יש בו רחמים, שכן הוא מונע מהחברה להתדרדר לעבודה זרה שמביאה למעשים אכזריים פי כמה. זהו שאמרו חכמים במשנה, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם עושים דין בעיר הנידחת, מעלה אני עליכם כאילו אתם מעלים עולה כליל לפניי, שנאמר, כליל להשם אלוהיך, שכל זמן שהרשעים בעולם, חרון אף בעולם, עבדו רשעים מן העולם, נסתלק חרון אף מן העולם. גם לפי הדעה שבפועל לא הייתה עיר הנידחת, יש בדין זה רחמים, כי ההסכמה הפנימית שראוי לעשות דין קשה בחבורה שמתאגדת לעבוד עבודה זרה, מונעת פועלות ומעוררת רחמים. אמונה, ג. הלכה ח', מגדף. כללה היא דיבור שמבטא רצון עז שיקרה דבר רע למקולל. אסרה התורה לקלל אדם מישראל, וכל המקלל אדם מישראל חייב מלכות, ובתנאי שיקלל בשם השם, או באחד מהכינויים שלו, בעברית או בשפה אחרת, כגון שאמר, בשם הרחום וחנון יימח שמו של פלוני. וישנה כללה חמורה יותר, שבה המקלל משתמש בשם השם כדי לבזות כבוד שמיים ולקלל את השם, כגון שאומר, אלוקים יקלל את אדושם, ועונשם מיתה, שנאמר, ונוקב שם השם מות יומת, רגום ירגמו בו כל העדה, כגר כאזרח בנוקבו שם יומת. החוטא בכללה חמורה זו, שעונשם מיתה, נקרא מגדף, וחכמים קראו לחטא המקלל בלשון סגי נאור, מברך את השם. יש באיסור זה גם משום עבודה זרה, שכן המגדף מתייחס להשם כמו שעובדי עבודה זרה מתייחסים לאלילים שלהם, וכאשר חשבו שאחד האלילים מאיים עליהם, לעתים ביקשו עזרה מאליל אחר כנגדו, וכיללו בשמו את האליל שחשבו שאיים עליהם. כיוצא בזה, המגדף סבור שהשם מופיע בכוחות שונים, והוא מנסה להיעזר בכוח אחד כנגד השני, ואפילו אם מקלל באותו השם, כגון יקלל אדושם את אדושם, הרי זה כמי שסובר שיש לאותו אליל שתי הופעות ושני פסלים, אחד לטובתו והשני לרעתו. כשם שעובד עבודה זרה חייב מיטה בסקילה, כך מגדף חייב מיטה בסקילה. בנוסף, משום חומרת חטאם, בשונה מכל שאר חייבי מיטות, שניהם נטלים לאחר סקילתם. השומע כללה מגוי אינו חייב לקרוע, אבל השומע ישראל שמחלל את השם ומקלל את שמו, צריך לקרוע את בגדיו. וכן מסופר בנביא על רב שקה שהיה ישראל מומר שהצטרף למחנה אשור, ובעת שצבא אשור צר על ירושלים, הציע לישראל להיכנע ולצאת לגלות, ובתוך כך קילל את שם אלוהי ישראל, ועל כך קראו השומעים את בגדיהם. על מעשה אחד של מגדף מסופר בתורה, שנאמר, ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי, בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי. ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה, ושם אמו שלומית בת דברי למתי דן, ויניחו במשמר לפרוש להם על פי השם. וידבר השם אל משה למור, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו, ורגמו אותו כל העדה. ואל בני ישראל תדבר למור, איש איש כי יקלל אלוהיו, ונסח את או. ונוקב שם השם, מות יומת, רגום ירגמו בו כל העדה, כגר כאזרח, בנוקבו שם יומת. מתוך כך, עברה התורה להזהיר את בני ישראל, שלא יפגעו איש ברעהו או ברכושו, שנאמר, ואיש כי יכה כל נפש אדם, מות יומת. ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו, ומכה ואימה ישלמנה, משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה, כי אני השם אלוהיכם. ללמדנו שדווקא מתוך ההתחזקות בכבוד שמיים, ניתן להתחזק בשמירה על חיי אדם שנברא בצלם אלוהים. ומנגד, כשאין נזרים בכבוד שמיים, מגיעים בהמשך לפגיעה אנושה באדם. אמונה, ג', הלכה ת'. מצווה לאבד עבודה זרה מהארץ ומרשות ישראל. יהודם של ישראל להקים בארץ ישראל ממלכה שהולכת בדרכי השם, עושה צדקה ומשפט וזוכה לברכת השם, ומתוך כך מגלה לכל העולם את אור השם וברכתו. אולם החזון הגדול הזה יהרס אם יעזבו את דרך השם לעבוד אלילים, שנאמר בפרשת והיה עם שמוע, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרף השם בכם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. כדי למנוע אותנו מלהיגרר אחרי עבודה זרה, וכדי לבטא את היחס הנכון כלפי השקר והרשע שבה, מצווה לאבד את פסלי האלילים, עצי האשרות, מזבחותיהם וכלי פולחנם, שנאמר, כי את מזבחותם תתוצון, ואת מצבותם תשברון, ואת אשריו תכרותון, ונאמר, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם, על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, וניתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, באשריהם תשרפון באש, ופסילי אלוהיהם תגדעון, ויבדם את שמה מן המקום ההוא, ונאמר, כי יביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר אתה ושמה לרשתה, ונשל גויים רבים מפניך, כה תעשו להם, מזבחותיהם תיטוצו, ומצבותם תשברו, באשריהם תגדעון, ופסיליהם תשרפון באש. שני חלקים למצווה לאבד עבודה זרה. א', לכלל ישראל בארץ, לאבד עבודה זרה מארץ ישראל. ב', לכל יחיד ויחיד מישראל בכל העולם, לאבד עבודה זרה מרשותו. א', מצווה על כלל ישראל לאבד עבודה זרה מארץ ישראל. למדו חכמים מפסוקי התורה שאיבוד העבודה הזרה בעת כיבוש הארץ נעשה בשני שלבים. בתחילה, תוך כדי הכיבוש צריך לגדוע את עצי האשרה, לשבור את הפסלים והמזבחות ולהמשיך במלחמה עד סיומה. לאחר מכן, צריך לחזור ולשרש את האשרות ולשורפן וכן לאבד את הפסלים והמצבות, שנאמר, אבד תאבדון. אבד? ואחר כך תאבדון. ב', מצווה על כל אדם מישראל לאבד מן העולם עבודה זרה שנפלה בחלקו, בין שהוא בארץ ובין שהוא בחוץ לארץ. כלומר, בנוסף לאיסור ליהנות מעבודה זרה, מצווה על כל אדם מישראל לאבד עבודה זרה שהגיע לרשותו, כדי שלא יהנה ממנה אדם לעולם. לפיכך, יהודי שקנה רכוש ובכללו עבודה זרה, או ירש עבודה זרה, או מצאה ולקחה, כיוון שנפלה בחלקו, חובה עליו לאבדה. אבל כל עוד העבודה הזרה לא הגיעה לרשותו, אין ליחיד מצווה לאבדה. אמונה, ג', הלכה י', מגורי עובדי עבודה זרה בארץ. מצווה שלא להניח לעובדי אלילים לגור בארץ, שנאמר, לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית, לא ישבו בארצך, פן יחתיו אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש. וכן נאמר, לא תכרות להם ברית, ולא תחונם, ולא תתחתן בם, כי יסיר את בנך מאחריי, ועבדו אלוהים אחרים. אולם בפועל, בכל שנות קיומו של עם ישראל בארצו, התגוררו בארץ גם עובדי אלילים. ואף בתורה ישנה התייחסות לכך, שנאמר, וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומך אחיך עמו, ונמכר לגר תושב עמך, או לעקר משפחת גר. עקר משפחת גר הוא עובד אלילים. הרי שמצינו בתורה מצב שנוכרים החזיקים עבודה זרה בארץ ברשותם הפרטית, ויהודי מכר את עצמו להם לעבד, וצוותה התורה לפדותו, ולא צוותה לפגוע בנוכרי ובעבודה זרה שלו. ויש לשאול, האך ייתכן שיש ברשותו עבודה זרה אחר שנצטווינו לבאר עבודה זרה מהארץ? שלושה הסברים אפשריים. האחד, כאשר ידנו תקיפה לקיים את המצווה, חובה עלינו שלא להשאיר עובדי אלילים בארץ. אולם כבר בתורה נאמר שנגיע לכך בהדרגה, שנאמר, מעט מעט אגרשנו מפניך, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. נמצא שמצוות התורה לפדות את הנמכר לעובד אלילים בארץ, מתייחסת לתקופת הביניים, שבה ידנו עוד לא תקיפה לגרש את כל עובדי האלילים מן הארץ. השני, איסור השארת עובדי אלילים בארץ, מתייחס לשבעת עמי כנען בלבד, שנאמר, כי יביאך השם אלוהיך אל הארץ, ונשל גויים רבים מפניך, שבעה גויים, והיכיתם, אחריהם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית, ולא תחונם. השלישי, החובה לגרש את עובדי האלילים, ולבאר את אליליהם, מתקיימת בעת כיבוש הארץ, כל עוד המלחמה נמשכת. אבל מי שנשאר בארץ לאחר המלחמה, כל עוד הוא מקבל את ריבונות ישראל, אין מגרשים אותו מן הארץ, ואם הוא משתף שם שמיים עם העבודה הזרה שלו, גם לכתחילה אינו צריך לבאר עבודה זרה מביתו, שכן לדעת רוב הפוסקים, אין לבני נוח איסור עבודה זרה בשיתוף. בעת הקמת מדינת ישראל התעוררה שאלה, האם מותר לפי ההלכה לאפשר לבני הדתות המוסלמית והנוצרית לגור בארץ תוך מתן זכויות שוות כפי המקובל במדינות הדמוקרטיות? הרב הגאון יצחק הרצוג זצ"ל, שכיהן כרב הראשי בעת הקמת מדינת ישראל, עסק בשאלה זו בהרחבה, וכתב שגם אם היה מדובר בעובדי אלילים גמורים, שלדעת רבים אסור שיגורו בארץ, היה הדבר מותר, משום שאומות העולם נתנו את הסכמתן להקמת המדינה, בתנאי שלא תהה במדינה כל אפליה מכל סוג שהוא, על בסיס גזע, דת, שפה או מין, החלטת האום. ואין ספק שבלא הסכמה זו, מדינת ישראל לא הייתה יכולה לקום, וגם לאחר הקמתה, עד שמשיח צדקנו יבוא, אין אפשרות שתתקיים כשהיא מוקפת אויבים בלא הסכמה זו. במצב כזה, כתב הרב הרצוג, לא יימצא רב בישראל בעל מוח ובעל שכל ישר, שיסבור שצריך לוותר על הקמתה של מדינת ישראל שעל ידה נקיים מצוות יישוב הארץ ונציל חיי יהודים רבים. יתרה מזו, כל מגמת האיסור שלא ישבו בארצנו היא כדי שלא ישפיעו עלינו, ועל ידי הקמת המדינה, הזהות היהודית תתחזק וממילא השפעתם עלינו תקטן. עוד הוסיף שהנוצרים משתפים שם שמיים בעבודתם, והעיקר להלכה כדעת הסוברים שאין איסור לבני נוח לעבוד עבודה זרה בשיתוף, ואזי מותר להשאירם בארץ. אמונה, ג', הלכה י' זהירות מעובדי אלילים. מכיוון שעובדי אלילים נהגו ברשעות ובשחיתות, והיו חשודים על הרצח, תקנו חכמים תקנות שנועדו להציל את ישראל מפניהם. בכלל זאת הורו חכמים, שאסור ליהודי להתייחד איתם במקום מסתר, שמא ירצחו אותו. כמו כן, אסרו לתת ילד יהודי למנקת עובדת עבודה זרה, שמא תרצח אותו, ורק בתוך בית של ישראל, כאשר נמצאים שם עוד אנשים, התירו לסקור אותה לעניקו. עוד אסרו חכמים להסתפר אצל עובד אלילים, שמה ישתמש בסכין התספורת כדי לרצוח את היהודי. אבל במקום שאנשים עוברים ורואים, מותר. מוכן אסרו להתרפא אצל עובד אלילים, שמה ירצח את החולה. וגם במצב שבלא הטיפול, רוב הסיכויים שהחולה ימות, לא יתרפא אצלו. אמנם אם הוא רופא אומן, אין חשש שירצח אותו, כי אם החולה ימות, מעמדו כרופא ייפגע והוא יפסיד את פרנסתו. כמו כן, אסרו חכמים להציל עובד אלילים ממיטה, הועיל והוא רשע שעלול לרצוח. לפיכך, אם נפל לבור וכיוצא בזה, אין להעל אותו, וכן אם היה חולה, אין לרפאו, וכן אין מסייעים לעובדת אלילים ללדת, שאין לסייע ללידת ילד שיתחנך לעבודה זרה. מטעם זה, גם אין להניק אותו, שאין לסייע בגידול ילד לעבודה זרה. אמנם כל זמן שאין בינינו לבינה מלחמה, יש להימנע מלהגביר את האיבה, ולכן אם היהודי הוא רופא או מילדת או מנקת, שזו מלאכתם, כל זמן שמשלמים להם, ימלאו את תפקידם, מפני שאם יסרבו לרפא או לילד או להניק בתשלום, יגבירו את האיבה. ואם גם סירוב לרפא בחינם יגביר את האיבה, מותר לרפאם אף בחינם. כיוון שעובדי אלילים היו חשודים גם על כל סוגי העריות, אסרו חכמים לשלוח ילד ללמוד אומנות אצל עובד אלילים, שמה יאנוס אותו במשקף זכר, וכן אסור לאישה להתייחד עם עובדי אלילים, אפילו כשנשותיהם עמהם, שמה יאנסו אותה, ואף אסרו להשאיר בהמה בפונדק שלהם, או לתת להם לראות את הצון, שמה יחטאו בהם באיסור משקף בהמה. בחסדי השם, על ידי השפעתה הברוכה של התורה, עמים רבים התעלו מעבודה זרה גמורה לעבודה זרה עם שיתוף שם שמיים, שלדעת רוב הפוסקים אינה אסורה לבני נוח. במקביל, זיכוח האמונה הוביל גם להתקדמות מוסרית. וכיוון שאיסורי חכמים אלו נועדו לשמור על ישראל מסכנות עובדי האלילים, הם תלויים במציאות, ובמקום שאין חשש שהנוכרים ירצחו או יאנסו, כי מעשים אלו נעשו פסולים בעיניהם, והם אף מענישים עליהם, אין לחשוש. לפיכך, כבר לפני כ-700 שנים, כתבו כמה ראשונים שבמקומם אין לחשוש למשקף בהמה, ולכן מותר לתת לנוכרים ששם לראות בהמות ולהתייחד עמהן. כמו כן, במקום שהנוכרים נעשו גדורים מרצח, ואף מוקיעים ומענישים את הרוצחים, עד שהחשש שירצחו נעשה רחוק, אין איסור להתייחד עמהם בדרך, או להתרפא מהם, או לתת ילד למנקת להניקו. כמו כן, כאשר הם גדורים במוסר, יש להצילם. אמנם לגבי גויים שאינם גדורים במוסר, ויש חשש שירצחו, צריך להקפיד על האיסורים. אמונה, ג' הלכה י"ב, מעמד יהודי עובד עבודה זרה, משומד. ישראל שעבד עבודה זרה, נחשב כמי שבגד בעם ישראל ובאלוהיו, ונקרא משומד, כי בחר להשמיד את זהותו היהודית. צוותה התורה שלא לקבל מהמשומד קורבן, שנאמר, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, דרשו חכמים, מכם, פרט למשומד. ובזה מעמדו גרוע ממעמדו של נוכרי עובד עבודה זרה, שמהנוכרי מקבלים קורבן, ואילו מיהודי משומד, אין מקבלים קורבן. בנוסף, כיוון שהוציא את עצמו מהכלל, צוותה התורה שלא יאכל מקורבן הפסח, שהוא הקורבן שמבטא את סגולת ישראל. שנאמר, זאת חוקת הפסח, כל בן נחר לא יאכל בו. דרשו חכמים, בן נחר הוא ישראל משומד שעבד עבודה זרה. כהמשך לכך, תקנו חכמים שישראל שעבד עבודה זרה יחשב כגוי. לפיכך, אם שחט בהמה, למרות ששחט אותה לפי כללי ההלכה, שחיטתו פסולה כשחיטת גוי. וכן המצווה לגמול חסד לכל ישראל, ובכללם גם לעוברי עבירות, אינה חלה על משומד. אמנם מצד האמת, המשומד הוא ישראל, ולכן, אף שכנסו אותו חכמים להיחשב כנוכרי, ונוכרי שקידש אישה ישראלית קידושיו בטלים, אם ישראל משומד קידש ישראלית, מקודשת, וכן ישראלית משומדת שהתקדשה לישראל, מקודשת, ואם ירצו להיפרד, יצטרכו גט כשר. אמונה, ג' הלכה י"ג, תשובת מומר לעבודה זרה. גדולה תשובה שמועילה לכל העבירות שבתורה. והשב בתשובה נחשב כנולד מחדש, בלא העבירות שהיו בידו. אמנם התשובה אינה מועילה לפתור אדם מעונשי בית דין, אבל היא מועילה לדין שמיים, לשנות את מעמדו הפנימי של האדם ממצב של חוטא שרחוק מהשם, למצב של בעל תשובה שרצוי ואהוב אצל השם. ככל שהתשובה היא על חטאים חמורים יותר, כך היא צריכה להיות עמוקה ומטלטלת יותר, כדי שיהיה ברור שבעל התשובה אכן התחרט על חטאיו וקיבל על עצמו להתחיל לנהוג כיהודי כשר. לפיכך, עוד מתקופת הגאונים נהגו להלקות את המומרים שחזרו ליהדותם, כדי שיזכו על ידי כך לחפרה, ומתוך כך יוכלו לחזור בתשובה באמת. לאחר הגזרות הנוראות על יהדות ספרד, שנמשכו מעל 100 שנה, ובעקבותיהן מאות אלפי יהודים המירו דתם תחת איומי רצח וגירוש, היו יהודים שהצליחו לברוח מספרד וביקשו לחזור ליהדותם. כדי לסייע להם לשוב לישראל, רצו רבי יעקב ברא ורבי יוסף קארו, יחד עם עוד רבים מחכמי צפת, לחדש את השמיכה שנסמכו בה חכמי הסנהדרין מתקופת משה רבנו ובטלה כאשר הארץ נחרבה. וזאת כדי שכפרתם של האנוסים השווים תהיה שלמה, אחר שהמלכות שיקבלו יהיו בתוקף של בית דין מוסמך ויועילו לפוטרה מעונשי קרת. אולם רבי לוי בן חביב, רבה של הקהילה בירושלים, התנגד לחידוש השמיכה, ובין השאר טען שאין צורך בדיינים סמוכים כדי להלקות את השווים ליהדות, אלא די להלקותם על ידי בית דין רגיל. ויש אומרים שהמומרים השווים יכולים לתת דמים לצדקה במקום המלכות, כי גדולה צדקה שמצילה ממוות. וכיוון שהרבנים לא רצו להכביד על תשובת המומרים, ככל שעברו השנים, כך הוראה זו הפכה למקובלת יותר. רבים הורו למומר ששב ליהדות לטבול במקווה, מפני שבחזרתו לישראל הוא דומה לגר שנולד מחדש, ועל כן הוא צריך לטבול כדי לשוב ולהיכנס לישראל. מנגד, יש אומרים שרק גר צריך לטבול כדי להיכנס לישראל, אך אדם מישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא, ולכן אינו צריך לטבול. כמו כן, יש אומרים שמומר ששב ליהדות צריך לחדש את הברית עם השם ועם ישראל, ולשם כך עליו לשוב ולקבל את התורה והמצוות בפני בית דין. קבלה זו נקראת קבלת דברי חברות, כדי שמכאן ואילך יוכלו לסמוך עליו כיהודי כשר. מנגד, יש אומרים שרק גר צריך לקבל עליו תורה ומצוות בפני בית דין, אבל יהודי עבריין נשאר תמיד חייב במצוות. לפיכך, עליו לשוב בתשובה, אך אין צורך שיקבל מחדש את התורה והמצוות.